שבת, מזל.
תודה, וואי, היום אני ביום של מחמאות, מקבלת מלא מלא מחמאות, אז יאללה, שימשיך כך. איזה כיף.
טוב, קודם כל, איזה כיף, אני מתרגשת. אנחנו היינו אמורות להקליט את הפרק הזה שנה שעברה במרץ.
נכון, וואו, מה עבר עלייך, אחותי? אבל את יודעת, כל דבר יש את הזמן שלו.
מדויק, הכל מדויק. אני עצרתי לשנה את הכל, כי התגרשתי.
וולקאם, יואו, חיים שלי, אנחנו באותו לופ.
אני יודעת.
אני גם התגרשתי.
אני יודעת, אני עקבתי אחרייך כל התקופה הזאת, ואני חיכיתי רגע להיות בזון שלי, כדי לחזור ו...
אני איתך.
לאסוף את הכל ולהעביר את הכל על החזרה.
כל כך מסכימה איתך.
ואני מתרגשת להקליט את הפרק עם אחד אנשים באמת הכי מוערצות בעיניי, יש את עסקים ממש ממש מצליחה, מזל כהן, בפודקאסט שלנו של האמת העולם, בפודקאסט שלנו, האמת על עולם העסקים, אני ככה, וואו, אני מתחילה עכשיו לחזור לעניינים, אני רק בחודש האחרון התחלתי להקליט כל כך הרבה תכנים החוצה.
וואו, איזה
יפה. כל השנה הזאת באמת עצרתי לרגע, אז איזה כיף שהגעת, ואיזה כיף שעשינו את זה.
ממש, אני גם מתרגשת.
ואני חייבת להגיד לך שאני באמת צופה בך מהצד, ואני אוהבת את ההתפתחות ואת האבולוציה שלך, בטח את שומעת את זה כל כך הרבה, כאילו שזה מטורף.
אני תמיד מתרגשת, שתדעי. זה לא מובן מאליו מבחינתי. אני חושבת שזה גם סוד הקסם שלי, שאני באמת מתרגשת ומודה על כל דבר. אני לא רוצה להתרגל לכלום. אני חושבת ששם אתה מתחיל לאבד את טעם החיים, שאתה מתרגל, שהכל נראה לך, את יודעת, אותו דבר, יום רודף יום. אבל זה לא באמת ככה, כי כל מחמאה היא מחמאה, והיא אנרגיה אחרת, וזה משהו אחר, ובא לי כזה להיות כמו ילדה שמתלהבת מכל דבר.
וואו, חזרת לנעורים שלך.
אחי,
כן. ככה זה אחרי הגירושים.
וואי, שלא ישמע שאנחנו מעודדות פה גירושים,
לא,
אבל...
לא, חלילה, חלילה, חלילה.
לא, אבל את יודעת, בוא נשים את זה על השולחן. התגרשת כבר? תעופי על החיים שלך. כאילו, למה לא בעצם? כבר עברת את המשבר. שילמת את השכר לימוד הקשה.
הקשה,
כן, הקשה. כן, וואלה, זה קשה. אז אם קשה. כבר, בוא נצמח, בוא נגדל. לא, לא, כאילו, זה שאני אישה שמחה שהתגרשה. הכל בסדר. אז מה עדיף שאני אישה שהתגרשה עצובה?
נכון.
לא.
זה נכון.
אז זה בסדר, לא לפחד.
כמה זמן, לפני כמה זמן זה קרה?
אני התגרשתי בנובמבר. נובמבר... גם את? וואו.
אני במאי.
אוקיי, אז כמה חצי שנה אחריי.
כן. אנחנו היינו אמורות להקליט את הפרק במרץ.
נכון.
ובאמת דחיתי את זה, אני זוכרת שגם רשמתי לך באחת ההודעות, שאני ממש בפרידה.
כן, 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 אני זוכרת שאמרת לי שאת עוברת משהו ו...
אז כן, אבל את חושבת ש... יש לי ככה... את יודעת, בגלל שכאילו גם אני עברתי את הגירושים, וזה משהו שהוא כזה מאוד מטלטל.
נכון.
את חושבת שהתקופה של אחרי הגירושים עברת אותה?
תראי, אני חושבת שכל מה שעברתי בחיים, הכין אותי לרגע הזה של הגירושין. כי אני התגרשתי, לא אפרט עכשיו יותר מדי למה התגרשתי, כי גם יש פה את הגרוש שלי, את האקס שלי, אני יותר מעדיפה שאתה משהו במילים האלה, ואת הילדים, אבל כן, אף פעם לא חשבתי על גירושים. זה לא משהו שריחף באוויר, זה גם לא משהו שדיברנו עליו. קרה איזה משהו, ומה שנקרא ישועת השם כערף עין, הבנתי שאני צריכה להתגרש. זאת אומרת, זה באמת קרה ברגע, ו... כל מה שעברתי עד אותו רגע, הכין אותי לרגע הזה. זאת אומרת, זה בכלל לא משנה מה המשבר, אז היום זה גירושין, מחר זה משבר כלכלי, מחרותיים זה משבר בפרק ב', השאלה היא בסוף מי אני, ואיך אני מתמודדת עם המשבר. עכשיו, אומרים, יש משפט נורא יפה של דוד המלך, שאומר, נכון ליבו בטוח בהשם. מה זה אומר? זה אומר שכשאדם נמצא בתוך משבר, הוא לא באמת יכול להתמודד, לבחור איך להתמודד. זאת אומרת, שהוא מתמודד עד לאותה נקודה, עד לאותה רמה תודעתית שבה הוא נמצא. מה החוכמה, מה זה נכון ליבו בטוח בהשם? בן אדם שמכין את הלב שלו אחרי המשבר, זאת אומרת, עברתי את המשבר, עכשיו אני מחזקת את עצמי, לא שאני בתוך המשבר, אלא אחרי, ואז כשיגיע המשבר הבא, אני אצלח אותו הרבה יותר. זאת אומרת, הציפייה הזו שבתוך משבר אני אהיה וואו, זו ציפייה שהיא לא הגיונית. אבל אם אחרי המשבר אני מחזקת את עצמי, ולכן אני מרגישה שכשבאתי כבר לגירושים עצמם, אז באתי מאוד מאוד חזקה, וזה מה שעזר לי לעבור את המשבר הזה, ואני לא רוצה להישמע כמו איזה מישהי שחיה בלה-לה-לנד, או חס ושלום מתנסית, אבל כן, עברתי את המשבר הזה מאוד מאוד בקלות. לא כי המשבר קל, כי אני באתי עם המון עוצמות והמון חוזק פנימי, וכבר ידעתי, ככל שהמשבר גדול יותר, ככה יש מתנות גדולות יותר, וככה אני הולכת לצמוח יותר ולפרוח יותר, וגם באיזשהו מקום, בגלל שאני בן אדם מאוד מאוד רוחני, יכולתי לראות מה הייתה השליחות שלי עד לאותו רגע. זאת אומרת, יכולתי להבין, וזה רמה מאוד גבוהה, לחבר את הנקודות, ולהבין למה התחתנתי איתו, ומה היה שם, ומה הייתי צריכה לעבור. זאת אומרת, ושאתה מחבר את כל הנקודות, אתה אומר, אוקיי, זה המסע שלי. זה המסע שלי בעולם, אני מסכימה לעבור את המסע הזה, ומה יכול להיות עוד יותר טוב. עכשיו שוב, זה רמה תודעתית מאוד מאוד גבוהה, ואני בטוחה שהרבה אנשים יגידו, וואי, חיה בסרט. אז נכון, יכול להיות שאני חיה בסרט, אבל בסופו של דבר, יהיו דברים שאתם תבינו יותר מאוחר, ואז תגידו, וואי, מזל אמרה את זה, היא צדקה. אז אני כן חייבת להגיד שעברתי כל כך הרבה, ועד לאותה נקודה שידעתי שאני הולכת לעבור את המשבר הזה כמו גדולה, ממש ככה.
וואו, אני בטוחה שזה משבר שגם כאילו, את יודעת, אם את אומרת שזה קרה לפני שנייה, מהתיאוריה שלי וממה שאני כאילו חקרתי וראיתי ולמדתי, זה שבסופו של דבר, כשאנחנו קמות ועושות את הצעד הזה, זאת אומרת, הנשמה שלנו התכוננה לזה זמן מה לפני,
נכון.
וככל שהתכוננו במילים מאוד מאוד קטנות וממש כאילו, אני אומרת את זה על קצה, על מזלג ובזהירות, ככל שהתכוננו לזה יותר זמן, כך בעצם אנחנו יכולות לעבור את המשבר הרבה יותר מהר.
נכון, מסכימה.
זה כאילו קשה להגיד את זה, אבל את חושבת שדווקא כאילו אפשר, היה אפשר למנוע? אפשר למנוע דברים כאלה? כי יש כל כך הרבה נשים שצופות בנו, ואני כל כך לא בעד גירושין, אבל כשצריך, צריך.
יאו, זו שאלה מטורפת, אם היה אפשר למנוע. תראי, אני למדתי להבין שיש דברים בחיים ש-100% תלויים בי. נגיד, תמיד אני אומרת שאכילה, כי אני באה מתחום התזונה, זה 100% תלוי בי. זאת אומרת, אני עושה את הבחירות שלי, מה להכניס לגוף שלי, אף אחד לא יגיד לי מה אני אוכל, כמה אני אוכל, זה באמת 100% שליטה שלי. בזוגיות יש כבר צד שני. זאת אומרת, את יכולה מאוד מאוד לרצות, ואת יכולה להתאמץ ולעשות, והבן אדם בצד השני הוא לא איתך, הוא לא רוצה. אז זה לא משנה כמה תתאמצי וכמה תעשי, אם הוא לא נמצא שם, איתך, בתוך הדבר הזה, אז מה תעשי? אז האם היה אפשר למנוע? לא בכל מחיר, זאת אומרת, יש כבר שלב שאת צריכה לחשוב על עצמך ולהגיד, אוקיי, אני סוחבת את הדבר הזה, אני מתאמצת, אני עושה, זה לא עובד, אז תשחררי. כלומר, צריך גם לדעת מתי לשחרר. שוב, זה כל מקרה לגופו. אני מאוד מאמינה שלכל אחד יש את המסע שלו ואת ההתפתחות שלו, ובזוגיות זה באמת הרבה יותר מאתגר, כי זה טנגו, זה שניים, זה לא 100% אני. אז האם היה אפשר למנוע? שאלה גדולה.
זה באמת פערים זוגיים שנוצרים אצלנו בזוגיות. זה מה שבעצם, לפחות מהמחקרים שלי, אני מאוד אוהבת לחקור את הדברים, ובמיוחד את האתגרים שאנחנו חווים. וזה פערים שנוצרים שצריך שניים בשביל למנוע
נכון,
את זה.
נכון.
סתם עניין אותי גם את הדעה שלך, כי זה באמת...
אני תראה, אני גם חושבת שהתחתנתי ממקום לא מאוד בריא. זאת אומרת, עם ערך עצמי נמוך, אולי גם רציתי לברוח מהבית, הייתי הרבה שנים מחוץ לבית, גדלתי במגזר דתי ולא הלכתי בתלם, בדרך שכל החברות שלי הלכו, הם כבר בגיל 18, התחתנו, היו אפילו עם ילד, אני בת 24, עוד לא נשואה. זאת אומרת, החיים שלי היו נראים שונה. ואני יכולה להגיד שהיום, כשאני באה לפרק ב', אני יודעת שאני אבחר את הפרק ב' שלי ממקום הרבה, ביותר חזק, עוצמתי, ביטחון עצמי יותר גבוה, אני לא אתפשר על דברים שאז התפשרתי, ושוב, אני מאוד מאוד רציתי שזה יצליח, אבל בטנגו צריך שניים, אז...
אבל גם היום יש מודעות שלא הייתה לנו בעבר, בעבר נכון, אנחנו סכימה. התפשרנו על הכל,
נכון.
היום אני חושבת שבאמת, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, יש התעוררות מאוד מאוד גדולה של האנרגיה נכון. הנגבית הבריאה, והאנרגיה
וואו,
הזכרית
ממש.
הבריאה, זאת אומרת שפתאום אנחנו כאילו מבינות כנשים, מה אנחנו צריכות וראויות לקבל מהגבר
וואו,
שלנו
ממש,
ומה
ממש.
לא.
נכון, אני כל כך מסכימה איתך. אגב, זו התעוררות שלי קרתה, שאני עד לפני שהייתי בהיריון ראשון של הראשונה שלי, של סאיה, הייתי באנרגיה זכרית דומיננטית, אבל מפחידה. תקשיבי, באמת, אני חושבת שהייתי לבוש של אישה, אבל בפנים גבר, כמו גבר, שרץ, דוחף, עושה, לא רואה ממטר. וכשילדתי את הראשונה שלי, הייתי בטוחה שאני אהיה אימא של אימא מפתח, קוראים לזה, שכאילו הילדים שלי יחכו כזה בשתיים בצהריים, יקחו את המפתח, יחממו את האוכל, ופתאום התעוררו אצלי כל כך הרבה רגשות, כל כך הרבה רצונות, להיות אימא נוכחת, אימא פעילה, אימא אוהבת, ופשוט הפכתי את כל החיים שלי, כאילו מאחת כל החיים שלה זה היה עסק, עשייה, הגשמה, לאחת שאוקיי, יש את העסק, יש את העשייה, יש את ההגשמה, אבל יש גם את מזל ויש את הרצונות שלה ואת החיים שלה, ומעכשיו העסק הולך לשרת אותי, ולא אני המשרתת של העסק, וזה אנרגיה נשית במיטבה, שקודם כל מה אני מקבלת, מה לי יוצא מזה. זה לא אגואיסטי, זה תנועה טבעית של אישה, שצריכה קודם קודם כל לקבל, קודם כל להזין את עצמה, ומהמקום הזה היא פורחת, ממש כמו פרח שקודם כל מקבל השקיה, ואור ושמש ודישון, ורק אז יש את הפריחה, זה בדיוק אותו דבר, והיום בעולם הפמיניזם שאנחנו חיות בו, מאישה מצופה להיות גבר, איך שלא נהפוך את זה, פמיניזם שווה גבריות, נקודה, ככה אני רואה את זה, ונשים יוצאות לעבוד, ואת יודעת, לפעמים מגיבים לי, כי זה דעות שאני אומרת, ואומרים לי, מה, את יורקת לפמיניזם, לבאר שממנו שתית, ובזכות הפמיניזם, נשים יכולות להיות בקדמת השוק, בקדמת העבודה וכולי, ואני אומרת, נכון, זה דבר מבורך, ויחד עם זאת, צריך לשנות את הפרספקטיבה, אז אולי לאותה נקודה שבאמת נשים היו רק בתוך הבית, ולא יצאו ולא עשו כלום, זה היה מעולה ללכת לקיצוניות הזו, ועכשיו אני אומרת, ב-2025, בואו שנייה רגע, נזיז את הפמיניזם ונבין שיש עוד דרך לחיות כאישה ב-2025, מתוך אנרגיה נשית מאוד מאוד רכה, מתוך הבנה שאני לא צריכה לשחוק את עצמי כדי להצדיק את הקיום שלי, יותר כמה אנשים כל הזמן מרצות, 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 וגם אני הייתי כזו מרצה בלי הפסקה, אבל מחקתי את עצמי, ואני לא רוצה יותר למחוק את עצמי, אני רוצה להיות מחוברת אליי, למה עושה לי טוב, למה משמח אותי, למה מזין אותי, וזה ממש לעבור מתדר מאוד מאוד גברי לתדר נשי יותר, ובסוף למצוא את הבאלנס, את האיזון, כי גם לגבריות יש מקום, זאת אומרת, גם אני שאני בעסק שלי, אני רוצה לקדם את גברים, אז לפעמים אני נכנסת לתדר גברי, אבל זה לא הכל, זה לא המהות שלי, המהות שלי זה תדר נשי.
אני ממש יכולה להסכים איתך, כי כשאני מסתכלת כאילו אחורה, אז אני באמת התגרשתי, כי הייתי במקום המאוד זכרי שלי.
וואו.
לא היה בי שום עדינות כלפי עצמי.
וואו.
איבדתי פשוט את עצמי בדרך, והייתי חייבת לקבל מכה חזקה מבורא עולם, בשביל להגיד לי, אוריאן, תתעוררי, מה את עושה? הרסת את הכל, כאילו ממש ככה. ואני חושבת שזה פשוט המעמד החברתי גם שמציב אותנו, נכון. שאנחנו חייבים פשוט להיות איזושהי אישה מסוימת.
אישה חייבת להיות סופר וומן. זה משהו שכאילו אני ממש רואה את זה. את העליתי איזה סרטון שאני לא עושה עבודות שחורות בבית, לא מכבסת, לא מנקה. תקשיבי, כמות התגובות שקיבלתי, באמת תגובות נעצה של למה את קוראת לזה עבודות שחורות? זה עבודות קודש, אני מרגישה הכי אישה שאני מנקה את הבית. עכשיו, סבבה, אם יש אישה שאוהבת לנקות, שתנקה. אבל אם אני גם אשת עסקים, גם מקשימה את עצמי, גם נמצאת בעשייה בלתי נילאת, גם יש לי שני ילדים קטנטנים שאחד יונק, גם יש לי בית, גם בא לי את מזל, כאילו במקום, אני היום יכולה להגיד לך שבמקום לנקות את הבית שלי, אני עושה פילאטיס ויוגה כל יום. אז זה בחירה, זה שיש נשים שהן סופר וומן, והן גם עושות פילאטיס, וגם יוגה, וגם מקשימות את עצמם, וגם, 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 שפוע לכן, זה לא אני, אני לא יכולה להיות סופר וומן, וברגע שאני הבנתי את זה, דרך אגב, שם הבנתי שאני מפסיקה להיות עבד, ואני מתחילה להוציא החוץ הדברים שלא באמת מסמכים אותי, שלא נותנים לי אנרגיה, ואני מתחברת לאנרגיה הנשית שלי, ולמשל, כשאני מתאמנת, וואו, זה מרחיב לי את הלב, זה עושה לי טוב בנפש ובגוף, ואני אומרת לעצמי, אז נכון, אני לא אחבס את הבגדים של הילדים שלי, ואני לא אנקה את הבית, והילדים שלי לא יראו אמא מנקה, בסדר, הכל טוב, הם יראו אמא שמחה. וואו, זה מה שחשוב לי, שהילדים שלי יראו אמא שמחה.
וזה גם מכין אותך לפרק ב' ובצורה הרבה יותר מדויקת.
וואו, חד משמעית, וואו, אני איתך.
לגמרי. כי את יודעת, אחרי שאנחנו עוברות את פרק א', אני לא יודעת איך זה לעבור את זה עם ילדים.
אין לך ילדים?
לא.
אוקיי, אוקיי. אז
צריך זה יהיה יותר פשוט. כאילו, השתבח שמולד.
כמה שנים היית נשואה?
שנתיים. אני מאוד רוצה ילדים, כן, אבל בורא עולם אמר לי, אוריאן, את צריכה להמתין. לגמרי.
תראי, גם אישה גרושה עם ילדים, זה לא סוף העולם. בסוף, הילדים שלנו הפכו אותנו למי שאנחנו. זאת אומרת, אני, בזכות הילדים שלי, א', שיניתי את כל המודל העסקי שלי. תקשיבי, זה השפיע על החיים ברמות מטורפות, כי אם אני, כשסאה שלי נולדה, החלטתי שאני מפסיקה להיות עבד של העסק שלי, והעסק הולך לשרת אותי, כמה שפע זה הביא לי לחיים, שהיום יש לי עסק רזה, יעיל, אוטומטי. העסק שלי גדל, הכפיל את עצמו כל שנה, אני במכפלות של 50%, ומדובר במיליונים, זה לא משהו בקטנה. אז הנה, התנה שקיבלתי מהילדים שלי, האנרגיה הנשית שקיבלתי בזכותם, על לחזור לילדות, הרב קוק אומר שהשליחות של הילדים בעולם שלנו המבוגרים זה ללמד אותנו להיות ילדיים. זאת אומרת, כשאני רואה את הילדה שלי, אני לומדת להיות ילדה מחדש, כי שכחתי להיות ילדה, כי התבגרתי, כי נכנסתי לעולם הזה של המבוגרים. אז האם ילדים של אישה גרושה זה תיק? לא בהכרח, תלוי איך מסתכלים על זה.
אני חושבת שכאילו, אני יכולה להגיד לך מהנקודה שלי, אני לא הייתי רוצה לסיים את פרק א' עם ילדים, וגם לא הייתי רוצה להיכנס לפרק ב' עם מישהו שכאילו יש לו ילדים, כי אני חושבת שזה באמת קשה.
תראי, זה באמת שאלה, כי אני אומרת לעצמי, הייתי נסוע 8 שנים. להיות 8 שנים נסוע בלי ילדים, ועוד לנו היה מאוד קשה להיכנס להיריון, 5.5 שנים של טיפולים, זאת אומרת, עברנו הרבה. אז דווקא אני מרגישה הרבה יותר רגועה ומאוזנת, דווקא זה שיש לי ילדים. זאת אומרת, אני לא ממהרת לשום מקום, מה שנקרא, בן ובת, עשיתי את המצווה, אין לי איזה חוסר. את יודעת, אישה שהיא מתבגרת, היא רוצה מהר מהר להביא ילדים, הרבה. את יודעת, ראיתי פוסט בפייסבוק של איזושהי אישה, שאומרת, היא בת 35, הכרתי מישהו, יש ביניהם פערים כלכליים מאוד גדולים, אבל הוא חמוד והוא מקסים והוא שאפתן וכולי, והיא כבר מתה להתחתן והיא רוצה ילדים, אבל היא לא יודעת מה לעשות מבחינת הפערים הכלכליים, היא נורא מפחדת שיגיע המצב שהפערים האלה יפרידו ביניהם. ותקשיבי, כל התגובות שהיו לה בפייסבוק, כתבו לה, תקשיבי, זה יפריד ביניכם, זה יפריד ביניכם, לא מתחתנים עם גבר שכלכלית, הוא לא יכול לפרנס אותך, הוא לא יכול להיות איתך, והיא כל כך שמה דגש על זה שהיא מבוגרת, כבר והיא רוצה להביא ילדים וכולי, ויכול להיות שהיא תבחר להתחתן עם אותו בחור שלא מתאים לה, שלא יכול לחלקל אותה, שהם לא באותו מעמד כלכלי, שהוא פחות ממנה, שזה יותר בעייתי, כי אם הגבר יותר, אז זה בסדר. ואז, מה יקרה? היא מלחץ של להביא ילדים, היא יכולה להגיע למצב של גירושים, ולהיכנס ללופ כזה שהוא נורא נורא לא פשוט. אז אני אומרת, היום שיש לי 2 ילדים, אני לא בלחץ לכלום. זאת אומרת, קבלת מלא הצעות, אני יודעת לברור, אני יודעת מתאים לי, לא מתאים לי, אין לי לחץ, כאילו אני לא ממהרת. אז שוב, אני לא אומרת שזה יותר טוב מלהיות גרושה בלי ילדים, אבל בסוף, מה החבילה שלי? אני אומרת תודה. ועם זה אני כאילו, ועם זה אני רצה. כאילו, רואה את הטוב בזה. ותשמחי, כשאת גרושה בלי ילדים, זה גם,
לא, ברור, לזה, ברור.
כנראה שגם לזה יש יתרונות.
יש יתרונות לכל דבר. תשמע, בסופו של דבר אנחנו לא בוחרים את הדרך שלנו. אנחנו פשוט כל בוקר קמים והולכים בה. הולכים במסע חיינו, ואנחנו לא יכולים לדעת איפה נהיה בעוד 5 שנים, ואיפה, ואיזה החלטה היינו צריכים לקחת 5 שנים אחורה.
נכון.
אנחנו לא יכולים
נכון,
לדעת.
נכון.
והשאלה שלי בתור כאילו, יש את עסקים מצליחה.
כן.
האם את חושבת שזה שהצלחת בעולם העסקים, והיית המון באנרגיה הזכרית שלך, את חושבת שבסופו של דבר זה מה שגרם למערכת היחסים להתפרק? כאילו, את חושבת שיש קשר בין השתיים?
יכול להיות שכן. תראי, אני אגיד. אני הרי סיפרתי גם בתחילת הפרק, הייתי באנרגיה זכרית מאוד מאוד דומיננטית, ואז עברתי לאנרגיה נשית מאוד דומיננטית. וכשאני התחלתי לצאת עם האקס שלי, אז הוא היה כמו מעין חבר, הוא גם באנרגיה גברית מאוד 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 חזקה, איש עסקים, יש לו כמה חברות, עושה כסף וכולי, וזה נורא התחבר לי. זאת אומרת, אמרתי, וואי, זה בן אדם לרוץ איתו, להתקדם איתו. ואפשר להגיד שכשילדתי את ציה, אז פתאום נהיו לי צרכים של אישה. אני כבר לא מספיק לי להיות רק החברה הכי טובה שלו, אני צריכה מעבר. ושם נוצר פער, אבל נוצר פער כי אני השתניתי, כי אני בחרתי להיות באנרגיה הנשית שלי, והוא היה רגיל לאישה שהיא מאוד מאוד גברית, וברור, את יודעת, מנסים לעשות הכל, מנסים לגשר על פערים, ולפעמים כשבן אדם לא רוצה להשתנות, אז זה כבר לא עובד. ברור שאם הייתי באנרגיה נשית מההתחלה, זאת אומרת, ברור שאם הייתי מתחתנת עם גבר, כשאני באנרגיה נשית, כנראה יכול להיות, שוב, לא בטוח שאולי זה לא היה קורה. אבל אני כאילו פחות אוהבת לדבר על מה היה, ואם היה, ואם היה אפשר למנוע, מה שהיה היה.
אין
מעדיף.
מדבר
על העתיד. כן,
לגמרי,
כאילו,
אין מעדיף.
אין. אי אפשר, חמים בדיעבד, אבל כאילו,
לא, ברור, אני המסע. פשוט סתם כזה מסתקרנת.
כן, ברור, אני בטוחה. אבל אנחנו לא, אין לנו באמת שליטה על הכל. השליטה היחידה שיש לנו זה איך אנחנו כבני אדם צומחים ומתפתחים. ואני תמיד אומרת בכל דבר, גם באוכל, עכשיו נפלתי, אכלתי את העוגה, אכלתי את הדבר הזה שלא רציתי לאכול, בואי, תלמדי מזה, אל תשקיע אנרגיה לשנייה אחת, בלהלקות, בלשפוט, בלרמוס את עצמך, בלפגוע בעצמך, תשקיע 100% אנרגיה, בלשאול את עצמך, אוקיי, מה היה פה? איך אני יכולה לשפר לפעם הבאה, לבחור נכון יותר, איך אני קמה, איך אני ממשיכה, כי מה קורה שאנחנו שוקעות במה היה יכול להיות, למה אכלתי, למה שתיתי, אני לוקחת את כל האנרגיה המדהימה שיש לי, ופשוט גורמת לעצמי ליפול, אני גורמת לנפילה על גבי נפילה, זאת אומרת, בגלל שנפלתי, אני מאשימה את עצמי ומפילה את עצמי עוד, ואני אומרת, לא, תעצרי, נפלת, את אנושית, את לא אלוהים, את לא מלאך, בואי תלמדי מזה. כבר נפלת, כבר שילמת שכר לימוד, כבר בזבזת מה שנקרא. כבר גירדת את הכרטיס, אז עכשיו תלמדי כדי שבפעם הבאה תהיה חכמה יותר. דרך אגב, ככה אני שיניתי את האכילה שלי, על ידי זה שהתחלתי לתחקר את עצמי ולהבין מה מניע אותי, מה מפיל אותי, מה הורס לי, מה מפעיל אותי רגשית, וככה לאט לאט התחלתי לפתור דבר דבר, והתחלתי לחזק את עצמי, וככה אני עושה בכל דבר בחיים שלי. אני פשוט חוקרת את עצמי. מה גורם לי ליפול, ואיך אני יכולה להרים את עצמי, ואיך אני יכולה להיות טובה יותר, ולצמח יותר, ואני מפתחת בתוכי כוחות על, לכן גם עברתי את המשבר של הגירושים, יחסית מאוד בקלות, כי כל כך שמחתי על עצמי, על הכוחות שלי, ואמרתי, אני עוברת את זה, זה קטן עליי, ברור שאני עוברת את זה.
בסוף, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו
את מה שבוודאות אנחנו יכולים לעבור אותו.
נכון.
ואני יכולה להגיד לך שזה גם הרבה כאילו בחוכמת הבדיעבד, כשאנחנו עוברים משברים בתחילת חיינו, אנחנו לא מבינים לא להתמקד בבעיות. היום החוכמה שלנו היא להתמקד ולמקד את כל האנרגיה ותשומת הלב שלנו בפתרונות.
נכון.
כי אם נתמקד בבעיות, יהיו עוד בעיות, זה לא יעזור לנו.
כך מסכימה, זה משפט שאני תמיד אומרת, בעיות מובילות לעוד בעיות. פתרונות מובילות לעוד פתרונות, זאת אומרת, איפה הפוקוס?
לגמרי. יש לי שאלה שאני מסוקרנת לשמוע שככה עלה לי.
Yeah.
האם את חושבת שבפרק ב', אני פשוט, אני רואה את המסרים שלך.
Okay.
בטן שטוחה, ואישה חטובה, ואישה צריכה להיות כזה אסופה ויפה, וזה מהמם, נכון. כן, אני כאילו גם מאמינה בזה. אבל האם בגלל שזה כאילו מה שחלק מהזהות שלך?
לגמרי.
החיתוב, האם את חושבת או את רואה את עצמך יוצאת עם גבר שהוא לא מחוטב, שהוא לא משקיע?
גבר שמן? האם הייתי יוצאת עם גבר שמן?
גבר, אם יש לו קרס, יש לו התבוס.
אבל השאלה היא מה זה, שמן מאוד, קרס קטנה, כאילו תגדירי איזה גבר שאני אבין כאילו.
קרס בירה כזאת.
תראי, אני אגיד לך משהו, משהו שהבנתי ממש לאחרונה, שכל הנורות האדומות שעולות לנו, אז אוקיי, עכשיו דברת על גבר עם קרס, גבר שמרוויח פחות ממני, שכיר, עצמאי, זאת אומרת, יש הרבה נורות אדומות, אני החלטתי שאני מחבא אותם. זאת אומרת שאני רוצה להכיר נשמה של בן אדם, להבין מי זה הבן אדם שנמצא מולי, ואיך הוא גורם לי להרגיש, זאת אומרת, מולו, יחד איתו. אז אני פחות, זאת אומרת, בוא נגיד ש... אם לפני כמה חודשים היית שואלת אותי, האם יצאת עם גבר שמן, כנראה הייתי אומרת לך שלא, כי הייתי מאוד מאוד מקובעת. אבל היום אני מרגישה שאני מספיק פתוחה, כדי לא לשים תוויות ולהגיד, אוקיי, זה כן, זה לא, ויותר לבוא ולהכיר נשמה. כי כן, זה יכול להיות גבר עם קצת קרס, שהוא יהיה סופר מדויק לי. אז בגלל הקרס שלו, אני לא אצא איתו, כאילו, זה נראה לי מוגזם מדי. מה גם שבגלל שאני באה מהתחום של הבריאות, אני יודעת שאני אשפיע עליו. זאת אומרת, אני יודעת שאני אמשוך אותו לכיוון שלי. אני היום בנקודה, את יודעת, יש זוגות, את ממש רואה את זה. הם מתחילים לצאת ביחד. אחד, עוברים כמה חודשים, כל אחד מעלה 10 קילו, הם תופחים בזוגיות, את רואה, הם מזינים אחד את השני. ויש לי גם חברות וחברים כאלה שאת רואה, כאילו תחילו לצאת ביחד, מה קורה איתכם חברים?
רק אני... פסטות, פיצות.
פסטות, פיצות, יוצאים למסעדות, אוכלים כל היום, כאילו זוגיות משמינה. עכשיו, אצלי דרך אגב זה הפוך, אני כשאני בזוגיות, אני תמיד כאילו דאגת לראות טוב ולהרגיש טוב, כי אני חושבת על הצד השני, אני אומרת, וואי, בא לי שהגבר שלי יהיה אוף עליי, אמא שחלה, יאהבת איך שאני נראית, בא לי להשקיע עבורו, זאת אומרת, לי זה הפוך, זה נותן לי יותר דרבון. אגב, זה חוזר למה שאמרתי לך בתחילת הפרק, שאני לא לוקחת כמובן מאליו. אני לא אומרת, יש לי זוגיות, אז יאללה, בוא נשמין, בוא... לא, להפך. דווקא כי אני אוהבת אותו, ודווקא כי בא לי שיהיה לו טוב איתי, אז אני אשקיע בעצמי, ואז גם אני אצפה שזה יבוא ממנו. עכשיו, אני יודעת שאני כבן אדם, אני מאוד משפיעה, נגיד גם החברות שלי, כולם נהיות בריאות יותר, חזקות יותר, זה משהו כזה ששלי, אני לא נגררת, אני גוררת, זה כאילו אצלי. אז אני אומרת, אם יהיה הכל מושלם, והוא יהיה מדהים ויתאים לי, ויש לו קצת קרס, סבבה. אם עכשיו זה בן אדם, תקשיבי, ששוקל, לא יודעת, 150 קילו, אני לא רואה את עצמי עם בן אדם כזה, כי כאילו, לא יודעת, אני לא אמשך לזה, אבל קרס חמודה, בסדר.
טוב, זה לא כזה נורא.
נשרוד אותה, נשרוד, כן.
בסוף גם, בלי שום קשר, כשאנחנו בזוגיות בריאה ובמערכות יחסים בריאות, אנחנו אוטומטית מתמזגים לאנרגיה שסביבנו ושמושכת אותנו.
כן, צריך לשים, הרי הסביבה שלנו, בסוף זה מי שאנחנו. אומרים את זה, נכון? 5 אנשים שסביבך, אתה הממוצע שלהם. אז גם אם עכשיו אני יוצאת עם גבר שמן, לצורך העניין, אני צריכה לשים לב שהוא לא מושך אותי לכיוון שלו.
נכון.
ושאני מושכת אותו לכיוון שלי. אז גם צריך לשים לב אם יש פתיחות. אם זה גבר עכשיו שרוצה, הוא אומר לי, יאללה, מה אכפת לך, תעזבי, תשחררי, יש כאלה. אז אני אבין שזה לא מתאים, מבינה?
כי הוא ינסה להוריד אותך ולא לחזק את מי שאת ואת הפרסונה שלך.
כן, גם יש גברים שזה מאיים עליהם, אישה שנראה טוב וכאילו... והם פחות ממנה, הם יפחדו, וזה הם יעדיף שתהיה מכוערת, לא יודעת, יש הזויים כאלה, אז צריך להיזהר.
שאלה שמסקרנת אותי. טוב, יש לי הרבה שאלות שמסקרנות.
יאללה, שאלי שאלות מסקרנות, זה מעולה, אני אוהבת.
אני כאילו, את יודעת, אני שנה וחצי עקבתי אחרייך, אז כאילו, אני שנה וחצי אמרתי ברגע הנכון, אני באה ואני פשוט אינטואיטיבית שואלת.
מדהים, מושלם.
בגלל שאני במסע חקירה כאילו של הנשמה שלי, ואני מאוד אוהבת לשמוע דעות של אנשים סביבי, במיוחד של נשות עסקים שהצליחו, אז מסקרן אותי לשמוע. כי בסופו של דבר, אנחנו חיים בעולם מיינסטרים.
נכון.
ואנחנו מגיעים הרבה דעות שככה עוטפות אותנו ביום יום, ועם חוויות העבר שלנו, וכמו שאמרת, כמה חודשים אחורה, אם היית שואלת אותי אם הייתי יוצאת עם גבר שמן, הייתי אומרת לך לא, בהחלט לא. אבל היום כן, יש פה איזשהו פתח כזה של יכול להיות ש, ותלוי אם. אז השאלה שלי היא, האם את מאמינה שגבר בסופו של דבר, אין ספק שהוא חייב לקלקל, ולתת את הביטחון שלו כבאמת מישהו מהאנרגיה הזכרית שלו. נכון. אבל בגלל שאת כל כך מצליחה, ויש לך עסקים מצליחים, ואת מתפתחת, ואני רואה שאת מקימה עוד עסקים, ואת עושה כמה דברים במקביל, את חושבת שהיום גבר באמת צריך להרוויח יותר ממך, או שהוא כן צריך להרוויח מתוך מקום של אני עדיין יכול לקלקל, ועדיין אני יכול לתת את הביטחון, אבל אני לא מרוויח עכשיו, סתם דוגמה, 500,000 שקל בחודש. כאילו,
כן.
אנחנו עדיין נשים צנועות, כן? המחייה שלנו היא לא כזאת גדולה. כן, זה...
כן,
זה,
כן. אבל... תראי, אני לא צריכה היום גבר שיחלקל אותי. זאת אומרת, גם אני אצא עם גבר עשיר, אני לא מחפשת כספומט. אמיתי, אני אומרת לך, אני כן רוצה גבר שאני אסתכל עליו ואני אגיד, וואו, איזה השראה, כמה אנרגיות הוא נותן לי, איזה עשייה, איזה דברים מטורפים הוא עושה. זה מה שאני מחפשת בגבר שמצליח כלכלית. כי מבחינתי, גבר שמצליח כלכלית, זה מעיד על התכונות שלו. יש שם המון המון תכונות שאני מוצאת בעצמי ואני מאוד אוהבת אותם. עכשיו, דיברנו מקודם על אם אני אצא עם גבר שמן ומי דוחף את מי ומי מושך את מי, אז זה בדיוק אותו דבר. כשאת נמצאת לעד בן אדם מצליח כלכלית, את תהפכי להיות כמוהו, זאת אומרת, הוא ימשוך אותך לכיוון הזה. אז זה לא בא ממקום של, אני רוצה גבר שיפרנס אותי ואני אשב רגל על רגל, כי אני לא הטיפוס, אני לא הבן אדם, אני האישה של, כאילו, תני לי להיות בעשייה והגשמה. אבל צריכה להסתכל על הפרטנר שלי ולהריץ אותו. אני לא אוכל להריץ גבר שאני מרוויחה יותר ממנו, יהיה לי מאוד 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 קשה. אלא אם כן אתה, זה גבר שעכשיו בונה סטארט-אפ, והוא יעשה מה שנקרא את האקזיט וכולי, זה נורא תלוי, שוב, אני לא רוצה להגיד, זה כן וזה לא. אבל כן, אני יודעת שהנשמה שלי הרבה יותר תימשך לגבר שהוא מצליח פי מיליון ממני. ודרך אגב, אני חושבת שזה אחד הדברים שאמרתי לעצמי, מזל. את תבחרי את הגבר שלך בפרק ב', לא מהגרסה שלך היום. תדמייני את הגרסה שלך בעוד 10 שנים, שאת תהיי פי 100 ממי שאת היום, ותבחרי משם את הגבר שלך, מהמקום הזה. ואז אני אבחר גבר שהוא באמת כאילו מטורף, ולא משנה כמה אני אדביק פערים, הוא יהיה כל כך מטורף שאני אצטרך לעשות ספרינטים רציניים. ואני מאוד חשוב לי להריץ את הגבר שלי, זאת אומרת לי להסתכל ולהגיד, וואו, כאילו, מי זה הגבר הזה? איזה מטורף הוא.
אבל בסופו של דבר, ותסכים איתי או לא, כשאנחנו כאילו בוחרות גבר, אנחנו לא באמת בוחרות אותו, הוא נשלח אלינו. זאת אומרת, זה כאילו, גם אם זה לתקופה קצרה, גם אם זה לתקופה ארוכה כפרק ב', בן אדם שהגיע אלינו, הוא הגיע אלינו כדי ללמד אותנו עוד שלב, עוד שיעור. ובאמת יש המון 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 נשים היום שהן בוחרות גבר כדי שיקלקל אותן. אבל יש אישה שצריכה גם את הצרכים הנשיים שלה.
נכון.
שבסופו של דבר, כשהם מתחתנים ומקימים בית, ואת תקימי שוב פעם בית, כי זה... זה
שם.
אמן! זה האהבה הכי גדולה שלנו כנשים, נכון. זה הייעוד כן, שלנו, זה השליחות שלנו.
ברור.
עדיין יש דברים שהגבר צריך כאילו לפרנס ולהביא הביתה.
נכון.
נכון שאת מצליחה, וכל הבונוסים שאת מעניקה לעצמך הן שלך, ואת לא מצפה מאף גבר אחר. אבל בסוף אנחנו לא בוחרות במי להתאהב.
כן ולא, תלוי באיזה מגזר. כי במגזר שלי זה שידוכים. את מביאים לך, זה מה שכיף, מביאים לך נתונים, מי הבן אדם, בן כמה, הכל הכל הכל, ואז את יוצאת, עושה כמה פגישות, ואת בוחרת אם להתאהב או לא. אני מאוד שכלית, בוחרת מאוד מהשכל. זאת אומרת, אני לא מאלה שעכשיו התאהבו, וכאילו באמת, אם הייתי כזו, אז נראה לי כבר היו לי איזה, לא יודעת, הייתי יוצאת כבר עם איזה 10. למתם לא יצאתי עם אף אחד, אז כאילו אני אומרת, רגע, מהשכל.
האמת שזה נכון, מהמגזר הדתי זה באמת כאילו...
כן, זה שונה, זה שונה.
מביאים לך את כל הנתונים מראש, את יודעת מה הבן אדם?
אני כן חושבת שאת יכולה לבחור במי להתאהב, כי בסוף תראי, התאהבות, את יודעת, זה הטאצ' הראשוני, המשיכה הראשונית, אבל האהבה זה משהו שאתה בונה, זאת אומרת, על ידי נתינה, מערכת יחסים, אז... בסוף, אם זה לא זה, זה לא יחזיק מעמד. גם ההתאהבות הזו היא תעבור מהר, ואת בטח נשים כמובן שהן מתפתחות, והנשמה שלהן כל כך רוצה להרגיש שהן, שהיא במקום מדויק, אז היא לא, את יודעת, תתאהב באיזה סתם מישהו שהוא לא רלוונטי.
נכון, אני חושבת שכן, כאילו, אישה חייבת להיות ליד גבר שהוא באמת שאפתן, והוא הרבה כן. יותר מצליח ממנה,
מסכימה,
אין ספק.
מסכימה.
אבל לפעמים, יש באמת אנשים שעובדים כאילו על סטארט-אפים וכאלה, אז דברים לוקחים זמן.
נכון.
אבל באמת...
אבל את מרגישה את האנרגיה שלו.
ברור, בדיוק. לכן אני אומרת, כאילו, אנחנו לא בוחרות במי להתאהב, אלא באמת, הביטחון והתחושות שאנחנו מרגישים תוך כדי תחילתו של הקשר, הן הכי חשובות שיש.
אני מסכימה.
לגמרי. עכשיו, את חושבת שיש או היה איזשהו קשר בין ההצלחה העסקית שלך, או עכשיו בין ההצלחה העסקית לבין זוגיות בריאה, או...
תראי, בסוף להצליח, כי אישה בעולם העסקים, זה לא דבר טריוויאלי. זה לא משהו שהוא נפוץ. הייתי לפני כמה חודשים ביום הולדת של חבר מאוד טוב, עם כמה חברות, ואני אומרת להם, תקשיבו, תסתכלו על החדר. יש פה 90% גברים, אין פה נשים. ממש כאב לי הלב, אמרתי, איך אין יותר נשים בעולם העסקים? איך אנחנו פה 5 חברות ויש פה איזה 80 גברים? כי זה היה מבאס ממש, אז זה לא טריוויאלי. יחד עם זאת, אישה שכבר מצליחה בעולם העסקים, זה אומר עליה המון, זה אומר שהיא יצאה מאזור הנוחות, זה אומר שהיא התפתחה, זה אומר שהיא פיתחה בעצמה המון המון מיומנויות. היא כן תרצה מאוד זוגיות בריאה, זאת אומרת, היא תעשה הכל כדי שהיא תהיה בזוגיות בריאה, כי זה איזשהו מיינדסט של מצליחנית. אז היא תצליח בזה, והיא תרצה להצליח בזה, ובכל תחום בחיים שלה, אז חד מה משמעית, להצליח בעסקים, זה לגמרי יכול לגרום גם להצליח בזוגיות. זה אם רוצים, כמובן.
ומה הנקודת מפנה שהיה לך בעסק? כאילו באיזושהי
נקודת... מאיזה בחינה?
מה הנקודת מפנה שבה הצלחת? שהיה כאילו הפיק המטורף, ההתפוצצות.
תקשיבי, זה שאלה שהיא טריקית. כי אני, מהרגע שהבנתי מה השליחות שלי, אמרתי לעצמי, אני מסתערת על זה. אני פתחתי את העסק שלי לא כדי להיות אשת עסקים, לא כדי לעשות כסף. פתחתי את העסק שלי מתוך מקום שאני עשיתי שינוי, הייתי אישה מאוד מאוד חולה, עם מלא הפרעות אכילה, עם מערכת יחסים, באמת מזעזעת עם אוכל. נתנו לי כדורים כימיים, אמרו לי שכל החיים אני אקח את הכדורים כימיים האלה, וכל 3 חודשים לבוא לבדוק אם משהו לא התפקשש בגוף, בגלל תופעות לוואי של כדורים, ואולי יוסיפו לי עוד כדורים. הייתי באמת במצב מאוד מאוד קטסטרופלי עם הגוף שלי. ילדה, בת 22, תקשיבי, זה מטורף. וברגע שאני הבנתי איך אני יוצאת מזה, והתחלתי לתעד את המסע שלי בצורה מאוד טבעית ואותנטית, זה היה אז בפייסבוק, אולי אינסטגרם כמו היום, ואנשים התחילו לתת לי פידבק, וואי, את מחזקת אותי, התחלתי לעשות את מה שאת עושה, כי ממש הייתי משתפת מה אני עושה. את מלווה, את גובה, כמה זה עולה לעבור ליווי אצלך. ממש התחיל ליפול לי הסימון, את יודעת, כזה זרעים של היקום, מזל, זה השליחות שלך, לעזור לנשים להיות חזקות, להיות בריאות, לתת להם תקווה שהן מסוגלות לעשות את זה. ואני בן אדם שמתמסר, זאת אומרת, ברגע שאני מבינה מה אני צריכה לעשות, אני לא רואה ממטר, לא ימינה, לא שמאלה, בכלל לא הבנתי מה זה אומר להקים עסק, להתחיל להצליח וכולי, ופשוט נכנסתי לזה ברבק, וכבר משהו כמו, אחרי 1.5 שנה, זה היה יום הולדת שלי, 28 באוקטובר, כ"א חשוון, עשיתי את הכנס הראשון שלי, 100 נשים, מה זוכרת את זה? מכרתי 24 תוכניות ב-2,400 שקל, זאת אומרת 48,000 שקל, זה היה בשבילי, תקשיבי, ניפוץ של תקרות זכוכית, ואמרתי, יואו, אני רציתי להצליח, האמנתי שאני אצליח, לא ראיתי ממטר, פשוט עשיתי מה שצריך, והצלחתי. נקודה. עכשיו, היו לי רגעים בקריירה, היה לי נפילה כלכלית לפני 6 שנים, שהפסדתי 500,000 שקל, זאת אומרת, גם היו לי רגעים של אפס ודאון, אבל מבחינתי, אני הצלחתי מהיום הראשון. מהיום הראשון באתי עם תודעת הצלחה מאוד 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 חזקה, ואגב, גם בשינוי הבריאותי שלי, ברגע שהבנתי שאני לא עושה יותר דיאטות, והגיע אליי כל הידע של הבריאות הטבעית, תורת הרמב״ם, היה לי ברור שזו הצלחה שלי, גם נכנסתי עם מיינדסט של אני הולכת להצליח, זה ייקח זמן, זה ידרוש ללכת את הדרך, אבל אני אצליח נקודה, כאילו אין מצב, אין פלן בי, הפלן איי זה הפלן היחיד שיש, וזה הצלחה, כאילו זה ממש היה לי בראש, וזה משהו שעד היום מלווה אותי, אם אני עושה משהו, זה עד הסוף. אין מצב שאני מרימה ידיים. אלא אם כן, אני פתאום מגלה באמצע הדרך שזה לא מדויק לי, שזה לא נכון לי, זה בסדר. אבל דברים שאני יודעת בבטן, כמו מה הגשמה שלי, מה אני צריכה לתת לעולם, זה כאילו, אני מסתערת, הולכת על זה עד הסוף, כזה.
מדהים. ואיך צמחת מהמשבר?
של המשבר הכלכלי, וואו, תקשיבי, זה משבר ששינה לי את החיים, ליטרלי, כאילו מקצה לקצה. עשיתי איזושהי טעות עסקית, לקחתי חברת שיווק, והעברתי את כל השיווק שלי למיקור חוץ, כי אני מאוד רציתי לגדול. ומה שהייתי עושה עד אותה נקודה, הייתי עושה בעצמי את כל השיווק, זה היה שקות דיגיטליות, שיווק קצת כאילו לא השיווק שעושים היום, שיווק קצת של פעם, אבל זה מאוד מאוד עבד. ובאתי לחברת שיווק הזו, והיא אמרה לי, תקשיבי, איך את עושה רק מחזורים של 400,000, את יכולה לעשות 5 מיליון ו-6 מיליון, וכאילו מכרו לי חלום. לקח לי המון זמן להחליט, אגב, ללכת איתם, כי באמת ידעתי שאני יודעת לייצר תוצאות, וכבר היה לי עסק יציב, ומחירות יציבות, והכל היה פיקס. מפה לשם החלטתי שאני הולכת איתם, כי מאוד רציתי לגדול, והבנתי שאם אני אשחרר את הצוואר בקבוק הזה, יתפנה לי זמן לעשות עוד מוצרים, לפתח עוד דברים. תקשיבי, חודש שלם אני איתם, הם מוצאים לי תקציב פרסום של כמעט פי 5, לא השתמשו בכלל בתוצרי שיווק שלי, עשו איזה דף נחיתה כזה של בואי תקבלי שיחת ייעוץ, בלי הכירות איתי, בלי כל המשפחים שלי, זאת אומרת, אני מאוד מבינה שיווק, אני יודעת מה בן אדם שלא מכיר אותי צריך לעבור עד שהוא מגיע לטלפון, ואין דבר כזה לשים את הליד וישר לעבור לשיחת טלפון, הוא צריך רגע לעבור איתי איזשהו תהליך, והם הביאו, הם עמדו ביעד של הלידים, אבל הלידים היו מאוד מאוד גרועים, והצוות מחירות שלי לא הצליח למכור, ובקיצור, אחרי חודש שלם אין מחירות. עכשיו, אני רגילה למחזור של 300-400 אלף, פתאום יש לי כלום כסף, כאילו לא יודעת, זה היה איזה 50 אלף, זה בשביל עסק כמו שלי, זה היה מטורף, ואני מתחילה את החודש במינוס של 250 אלף הוצאות. ותוך חודש, תקשיבי, חודש וחצי, אני מגלה שאני בבור של 500,000 שקל, כי ההוצאות ממשיכות לרדת, אין לי הכנסות, וואו, תקשיבי. אני עד אותה נקודה, העסק זה היה החיים שלי, לא היה לי שום דבר חוץ מזה, לא חברות, לא זוגיות, זאת אומרת, הייתי בזוגיות, אבל לא השקעתי בה, כלום לא היה, היה רק העסק, ההגשמה שלי, על לתת לנשים, ולא ראיתי את עצמי, ואני חושבת שכאילו נשברה לי הזהות, נפשית, הרגשתי, הבן אדם הכי כישלון בעולם, הכי פייק, זאת אומרת, כל מה שאני מראה בחוץ, זה לא נכון, ממש ירדתי לתחתית של התחתית, זה החודש של דיכאון, שהיה ערב אחד, שאמרתי לקדוש ברוך הוא, תקשיב. פירקת אותי, לקחת לי את הבית, את הפנטהאוז, את הכסף, את המעמד, את הכבוד, כאילו זה היה בהרגשה שלי. אבל גם לקחת לי את הרוח, אני לא מצליחה להרים את עצמי, אני לא מצליחה לעשות כלום, כאילו בוא תעזור לי, מה אני עושה מכאן? עכשיו שתביני, הייתה לי קהילה, אנשים שאוהבות אותי, מעריצות אותי, מלא אנשים שכבר שיניתי להם את החיים, זה לא באמת היה משבר כזה נוראי, עם כל ה, נקרא לזה, העון הזה שאי אפשר לקחת ממך, כאילו דברים שלמדת על הבשר, יכולות השיווק שלך, הקהילה שקיימת, אבל עצם זה שכאילו אמרתי לקדוש ברוך הוא, כי תביני, אני גדלתי בבית דתי, גדלתי בסביבה דתית של תן וכך, את עושה ככה, את מקבלת ככה, עברתי טסט שביעי עם 7,000 סגולות שעשיתי, כדי לעבור את הטסט, שתביני איזה מטורף זה. ובחיים לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא משהו מבלי לתת תמורה. תמיד אמרתי לו, אני אעשה ככה, אתה תחזיר לי ככה, ירשמו לי 100 אנשים לכנס, אני אעשה ככה, כאילו הכל היה מסחרה. ופתאום אני אומרת לבורא עולם, במקום הכי נמוך בחיים שלי, תקשיב, אין לי מה לתת לך. אין לי מה לתת, אתה רוצה תרים אותי, כי אם זה תלוי בי, אני לא אעשה כלום. ואני חושבת שהתפילה הזו, שהייתה תפילה כל כך מעומק הלב, שרק היום אני יודעת לחבר את הנקודות ולהבין מה עשיתי, הרגשתי יום אחרי שאני קמה, שיש איזה רוח שמלווה אותי, שכאילו אומרת לי, מזל, הכל יהיה בסדר, את תצליחי, את תעמדי על הרגליים, הכל יהיה בסדר. ושם בעצם התחיל המסע שלי, ממקום שפועל לבד, למקום שפועל ביחד. ממש התחלתי להרגיש בת של מלך אמיתית, ואני ככה מקצרת לך את הכל, כי זה ממש מסע שלם, דרך אגב, שעכשיו הספר השני שלי ממש תכף יצא לאור, וזה כל המסע הזה שעברתי, ההתפתחות הרוחנית שלי, שהבנתי שאני לא לבד בעולם, ואני בת של מלך, ופתאום התחלתי לשאול את עצמי שאלות כמו, איך מזל רוצה לחיות, איך היום שלה צריך להיראות, מה בא לה לתת, מה לא בא לה לתת, גם בדגש הלא, איך היא מפסיקה לרצות, איך היא מתחילה לרצות את עצמה, זה שאלות שלא עשיתי לשאול את עצמי בחיים, תמיד הייתי כאילו לרצות את הסביבה החיצונית, שלהם יהיה טוב, שלא כולם יהיה טוב, ואני בסוף, אני כאילו אוכלת פירורים, וחשבתי שזה מה שאני צריכה, וככה לאט לאט שיניתי את כל המודל העסקי שלי, זאת אומרת, ממודל מאוד מאוד גדול של מלא הוצאות, מלא מנטוריות, עמלות מכירה הייתי משלמת 35%, עיצוב גרפי, טירוף של כסף.
זה המון.
טירוף, הפכתי את העסק שלי לרזה, ליעיל, כמעט אפס הוצאות, מקסימום הכנסות, תוך שנה וחצי אני סוגרת את כל החובות שלי, קנינו בית שלנו, זאת אומרת, התחלנו ממש לעלות על הגל, ויכולתי להגיד לך, ואני יכולה להגיד לך, שאני מהרגע שהבנתי, שהקדוש ברוך הוא איתי, זאת אומרת, שיש לי רוח גבית, החיים שלי השתנו מקצה לקצה, כי לא הרגשתי לבד פעם ראשונה בחיים שלי. הרגשתי שמישהו מלווה אותי, וזה לא סתם ליווי, זה ליווי כאילו של מלך העולם, זה הליווי הכי מטורף שאת יכולה לקבל. ועצם הידיעה הזו גרמה לי להרגיש הכי עשירה, הכי כאילו גרה בארמון, אפילו שגרתי במחסן, אפילו שרוב הרכוש שלי בכלל היה בקרטונים בחוץ, והיו לי באמת קצת בגדים, קצת סיר אחד לבשל, גם לא לי מטבח, בישלתי כזה בקיריים כאלה, בחשמל, כאילו משהו באמת, אם אני אתחיל לתאר לך, את אומרת, יום, מזל, זה לא יכול להיות, אין מצב שחיית ככה. אז כן, חייתי ככה, והייתי הבן אדם הכי מאושר בעולם. פעם ראשונה הבנתי שאני לא צריכה שום דבר חיצוני כדי להיות מאושרת. והשפע שיש לי היום זה ממקום שהוא כל כך בריא, זאת אומרת, אני הכי בן אדם של שפע, והכי כאילו סטייל ואושר, ולהתלבש ולהיראות וכאילו, אבל ממקום נורא בריא, לא ממקום חיצוני, לא ממקום שבא להוכיח למישהו משהו, אלא ממקום שמבין שהקדוש ברוך הוא שפע, ואנחנו הכרטיסי ביקור שלו, והוא הכי רוצה שנחיה בשפע, ויש דרך לעבור, ועברתי את הדרך, והיום אני יכולה לאפשר לעצמי ואני כאילו, הכי כאילו, וואו, הנה, כל אחד יכול, אבל זה לא תלוי באושר שלי, זאת אומרת, אם אני אתלבש יפה או לא אתלבש יפה, זה לא מה שיעשה אותי מאושרת, האושר שלי הוא מאוד מאוד פנימי. וזה מסע מטורף, באמת, זה היה ככה על קצה המזלג.
את חושבת שהסיבה לכך היא באמת בגלל שהגעת לנקודה שבה חווית?
חד משמעית.
כן. אולי איזשהו גם... לא הערכת את מה, ש... את מה שנתנו לך, את המתנה שנתנו לך?
זה לא שלא הערכתי, לא היה לי זמן להאריך. הייתי כל כך עסוקה במרדף. באמת, הייתי במרדף של החיים, לא ראיתי את עצמי, לא ראיתי כלום, ראיתי כל הזמן איך אני מתפתחת, מתקדמת, כאילו עוזרת לעוד, ליותר נשים. עבדתי 16 שעות ביום. אני אומרת, אם לא הייתי שומרת שבת, גם הייתי עובדת בשבת. אין לי ספק, כאילו הייתי באטרף, הייתי בשיגעון, לא ראיתי שום דבר חוץ מזה. והיום זה כל כך אחרת. היום כאילו, בסדר, אני אעבוד 4 שעות ביום, והכל יהיה בסדר, ואני ארוויח יותר אפילו, ואני אעשה יותר כסף, ואני יותר אשפיע. אני רואה איך היום ההשפעה שלי הרבה יותר גדולה מפעם, כי האנרגיה שלי היא אנרגיה אחרת. הסרטון שאני מעלה, במקום שיהיו לו 1,000 צפיות, יהיו לו 40,000 צפיות. זה משהו אחר לגמרי.
גם את באנרגיה של השליחות שלך, אז...
נכון.
הכל שמה עם כוונה.
תראי, באנרגיה של שליחות תמיד הייתי. תמיד הייתי, אבל אני חושבת שצריך גם לשים לב לא לאבד את עצמנו בדרך. כי הרבה פעמים שאתה הולך אולין על העסק שלך, אתה שוכח את עצמך, וזה קרה להרבה מנטורים בארץ שהם התחילו אולין וזה, ופתאום הם נעלמים, ובסוף צריך למצוא את דרך האמצע, ולהבין שכדי שאני אוכל לתת, אני צריכה גם למלא את עצמי. וזה חוזר למקום הנקבי שלנו, של, אוקיי, את גם אמא, את גם יש את עסקים, את גם בת, את גם סבתא, את גם, כי את הכל מהכל, אז תני לעצמך, כדי שיהיה לך מאיפה לתת.
זה נכון. ואת חושבת, אני פשוט מזהה את זה הרבה אצל אנשים שגדלו לבית חרדי ולבית דתי. את חושבת שהמערכת יחסים של שכר ועונש, זה משהו שהוא בריא?
וואי, זה נוראי בעיניי. שכר ועונש, פשוט, מערכת יחסים של שכר ועונש, לדעתי ניתק אותי מהקדוש ברוך הוא, ניתק אותי מהטוב שלו, כי ריבורי עולם הוא טוב, הוא מוריד רק שפע ורק טוב, ואם אני כל הזמן במסחרה איתו, יש גבול לכמה אני יכולה לסחור איתו, כי בסוף הוא תמיד ינצח, כי לא יש הכל, כמה אני יכולה לתת, כמה, ממני, ואני אומרת איזה כיף זה להיות באהבה שלא תלויה בדבר, שאני אומרת לבורי עולם, בורי עולם, תקשיב, אני לא ראויה, לא מגיע לי, מצד המעשים שלי, וואלה, כל מה שאתה נותן לי זה וואו וואו, כאילו זה טירוף, אבל פליז, תעזור לי וזה, ותפתח לי את זה, וכאילו כזה, בלי מסחרה, את יודעת, זה כמו הורים וילדים. אמא, עכשיו הילד שלי יבוא ויגיד לי, אמא, תקני לי את זה, כי עשיתי ככה, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה, כבר אני ארגיש לא נעים, כאילו, רגע שנייה, בא לי לפנק אותך, כאילו, תן לי לתת לך, אתה לא צריך להתאמץ כל כך כדי שאני אתן לך. מבינה? כאילו, זה שוב האובר מאמץ, זה גם להיות בתדר של מאמץ. והיום אני נמצאת בקשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר של אהבה. אני אוהבת אותו, באמת, אני קמה בבוקר, ויש לי את התפילות בוקר שאני כתבתי. תפילות בוקר שמתחברות אליי, לא התפילה שבסידור. ואני אומרת לבורא עולם, יואו, כמה אני אוהבת אותך. יואו, קדוש ברוך הוא, אני מתה עליך. כאילו, זה מין אהבה כזו של, כמו שאני אגיד עכשיו למישהו שאני אוהבת, לחברה טובה שאני אוהבת, זה אהבה אחרת לגמרי, וזה כזה כיף לאהוב את בורא עולם.
זה גם כיף שיש שמירה כזאת, כאילו, שיש איזושהי עילה כזאת שמגנים עלינו ושומרים עלינו, זה...
העילה קיימת, פשוט לא כל אחד מודע לזה. מבינה, אבל כשאת מסתובבת בעולם, היה איזה מישהו, פעם אחת, יש איזה בית קפה שאני נמצאת בו הרבה, והברמן פעם אחת שאל אותי, למה את כל הזמן מחייכת? מה הסיפור שלך? ואז אני עונה לו כזה, מה זאת אומרת? אני בת של מלך. כאילו, בשיא הטבעיות עניתי לו. הסתכל עליי, לא הבין מאיפה נפלתי, ואז אחרי זה שהלכתי עם עצמי, זה באמת מצחיק. אמרתי, וואי, את כאילו בהוויה, את בתדר הזה של בת של מלך, את בת של מלך, נקודה. זה כזה.
לגמרי, את זה הדבר הכי יפה בעם היהודי, שיש לנו באמת את האמונה.
נכון.
שאני חושבת, בגלל זה אנחנו העם הכי מצליח בכל העולם. כאילו, כל יהודי הוא פשוט...
אור. אנחנו אור. אור לגויים.
לגמרי.
זה השליחות שלנו בעולם, להיות אור.
את חושבת ש... כאילו, איך זה כאילו לגדל ילדים כאימא בתוך כל עולם העסקים? כי זה...
וואי, זה מושלם. מושלם. אני חושבת שהיום, בזכות הילדים שלי, אני מצליחה הרבה יותר. הילדים שלי הם הברכה שלי. אגב, עכשיו פתחתי את החברה השנייה שלי, וזה סאיה ויארי בעם, כאילו הם הקמה. תראה, הילדים שלי נתנו לי המון המון מתנות, הם הזנו אותי, הם הפכו אותי לנשית יותר, הם גרמו לי להפוך את העסק לרזה יותר, יעיל יותר, בזכותם אני יכולה אפשר לעצמי חיים שיכולתי רק לחלום עליהם בלעדיהם, לא הייתי חושבת בכלל על החיים האלה. וכמו שאמרנו באמצע הפודקאסט, בסוף ילדים, הם נותנים לך אפשרות לחזור לילדות שלך ולרפא אחורה את הפצעים של הילדות שלך ולחוות מחדש את הילדות, וגם אומרים שבסוף בגיל 18 כל מה שההורים שלך לא תקנו אתה צריך לתקן, זה אחריות שלך, זאת אומרת תפסיק להאשים את ההורים שלך. אז שאני חוזרת אחורה בזמן, במיוחד עם סאיה שלי, אני ממש רואה איך אני מתקנת במקומות שאני מאוד רציתי לחוות ריפוי יחד איתה, ומגשימה לחלומות שהייתי רק חולמת ומדמיינת שיקשימו לי וקשובה אליה, ואני אומרת איזה כיף, תודה להשם, אני ממש חווה ילדות חדש ומרפא את העבר שלי, וזו זכות שאין אותה אם אתה לא הורה. זאת אומרת, רק כשאתה הורה, אתה יכול לחפות את זה. מתנה.
כי רק כשאתה הורי, אתה בעצם פוגש בצורה, באופן יומיומי, את המראה הפנימית הכי...
הכי חזקה. אחי, ילדים זה מראה פנימית חזקה, ווואו. המראה הכי יפה שיש. ככה אני מסתכלת על זה.
כן, כל ילד הוא נשמה.
נכון.
נשמה בפני עצמה.
כן, כן, לגמרי. לגמרי, ואגב, דברים שאני... קשה לי עם הילדים שלי, את יודעת, אין מה לעשות, כאילו, גם ילדים מציפים קשיים, אני ממש אומרת, וואו, כאילו, זה שכפול שלי, זה השתקפות שלי, אני רואה איך זה... נגיד, הבת שלי, סיה, מאוד אוהבת לארגן מסיבות עם חברות, תקשיבי, ילדה בת 5, כן? אני לא זה. והיא כל הזמן רוצה שאני ארגן להפעלות ודברים, והיא תוססת כזו, ילדה של שמחת חיים, ולפעמים, תקשיבי, זה, אוח, תירגי נשמה, כאילו, מה, אני משקית חוויה, לא הבנתי, כאילו, נתת לי תפקיד, אבל אני מבינה שהיא בעצם מבטא משהו שקיים אצלי, כי גם אני כזו, גם אני אוהבת חברות, ובלגנים, וצחוקים, וכאילו, אני אוהבת את זה, ולפעמים אני שוכחת את המקום האלה. לפעמים אני אומרת, טוב, יאללה, השבוע לא נפגש מחברות, השבוע אני יותר אתמקדת בעסק. טוב, מעכשיו אני קצת אבסט את העניין החברתי, אבל אני כזאת, אני חברותית, אז כאילו, למה לבסט? משהו שהוא עושה לך טוב וכיף לך בו. והיא מזכירה לי את זה כל הזמן, ואני אפה על זה, אני שמחה.
טוב, ילדים הם בסוף, את יודעת, מעץ תפוחים יצא רק תפוחים,
לגמרי.
לא אגסים או תפוזים.
חד משמעית, צייה היא שיקוף שלי, והיא שיקוף מטורף. אני מתה על הילדה הזו. יש לי ילדה מתוקה.
מזל, מה היית אומרת למזל בת ה-12?
יואו, איזה שאלה יפה. וואו. תראה, אני חושבת שעד גיל 27, וגם כל הילדות שלי, הרגשתי מאוד לבד. זאת אומרת, תמיד הייתי בן אדם חברותי, תמיד היו לי חברות לידי, אבל אף פעם לא הרגשתי ביחד. זאת אומרת, לא היו לי מערכות יחסות כאלה עמוקות, משמעותיות, הכל היה כזה חיצוני. ומגיל 27 התחלתי להרגיש תחושה של ביחד, בהמון המון היבטים, קודם כל ביחד עם עצמי, שלום עם עצמי, אחר כך בכל מיני מערכות יחסים חדשות שנהיו לי. וכשהייתי בת 12, אני חושבת שבאיזשהו מקום אמרתי לעצמי שאני צריכה להשלים עם זה, שאני לא ארגיש שיש לי גב בעולם. אז הייתי רוצה להגיד לה שוואו, איזה גב הולך להיות לך. איזה גב, כאילו, חכי, חכי, את עוד ילדה, את תגדלי, את תביני, את תראי. כזה הייתי אומרת לה את זה.
מרתק. לפעמים שאנחנו במחשבות שאנו חוזרים אחורה, אז אנחנו כאילו כזה...
כן, אם רק היינו יודעים.
אם רק יכולנו להציץ אל העתיד.
נכון. לכן היום אני יודעת שהעתיד הולך להיות עוד כל כך יותר טוב ממה שיש היום, שהיום זה מדהים, כן? שאני כל כך מתרגשת, כי אני אומרת, וואו, כמה עוד טוב יכול להיות פה. כמה עוד.
את לא חוששת מהבינה המלאכותית?
לא, מה יש לחשוש? להפך. אני חושבת שהבינה תגרום לכך שאנשים יפסיקו לעשות עבודות שחורות, ואז יהיה להם יותר זמן לפיתוח אישי, להגשמה, לילדים, זאת אומרת, העולם יעבור אבולוציה טובה יותר. זה הדעה שלי בעניין.
טוב.
אני יודעת שיש כאלה שמנסים להפחיד, אני לא שם.
רק בסופו של דבר, כאילו, אנחנו מאבדים הרבה משרות בחוץ, כן? רק האנשים החכמים והמספיק יצירתיים שיצאו...
אבל כולם חכמים וכולם יצירתיים, פשוט...
אבל הרבה. שאנשים יהיו עם הגב לקיר...
נכון, זה מה שהם אומרים, זה פשוט ידרוש מהאנשים להיות מי שהם, להוציא את האור שלהם, וזה מה שהעולם צריך. העולם לא צריך רובוטים, הוא צריך אנשים שהם מהירים. אז חד משמעית, זה רק יעשה טוב בעולם.
לגמרי.
אני ממש מאמינה בזה.
לגמרי.
איך אנחנו עם הזמנים?
זה,
יפי,
ארבע.
אנחנו בטוב.
מעולה. יש לנו פה עד ארבע?
אפילו ארבע ורבע כזה.
נייס. אנחנו יכולות לדבר עוד. אני תמיד, כן, כל השאלות שכתבתי פה הן שונות לחלוטין, מה ששאלתי אותך.
די.
אני כאילו מאוד אוהבת.
וואו,
אני מכינה רגע על הבן אדם את מה שאני אוהבת.
ואז את זורמת.
ואז אני פשוט מביטה בך, אני מקשיבה, ואז כל מה שאת אומרת, אני כאילו מקבלת חזרה אליי.
אהבתי.
אז לא יודעת אם אהבת את השאלות שלי או לא, אבל הכל היה אינטואיטיבי לחלוטין.
אהבתי ממש, שאלות מדהימות.
איזה כיף.
כן, הכי כיף בעולם.
אז טוב, אז אם אני שנייה עושה ריקאפ במוח שלי על השעה האחרונה שלנו כאן, את חושבת ש... עכשיו אני אלך איתך יותר להפרעות אכילה.
יאללה, בואי.
אני סבלתי מהפרעות אכילה.
מה, תפרטי לי, מה זה אומר?
כשהייתי ילדה.
איך זה בא לידי ביטוי?
בגיל 12, ההורים שלי חוו נפילה כלכלית ממש ממש קשה. ולא היה לנו כסף בבית, אפילו לא לקנות אוכל.
והיה מצב כלכלי ממש טוב לפני?
היינו, כן. ההורים שלי היו עשירים במעמד הביניים, אני קוראת להם, הם היו ממש עשירים. היה לנו כאילו הכל
מכוניות, חופשות פנסיות. וואו. אבא שלי כאילו היה תקופה במאי בסיאטל, וארצות הברית, כאילו ממש.
וואו.
ומ-100 לאפס. ובגיל 12, שההורים שלי, כן, זה... שההורים שלי חוו נפילה כלכלית קשה, אז אני בעצם מאוד מאוד רציתי ללכת עם חברות, ואת יודעת, לצאת בימי חמישי למסעדות, וסתם ללכת לבתי קפה, אבל אף פעם לא היה לי כסף.
וואו.
ותמיד הייתי צריכה לשבת ולראות את כולן אוכלות, ואני הייתי פשוט כאילו מזמינה או בקבוק קולה, או כזה מים מהברז, כאילו וואו. תמיד הייתי כזה צריכה לשבת מהצד, מה שיצר אצלי את ההפרעת אכילה.
וואו.
שגיליתי אותה רק בגיל 25, כי עד גיל 25 פשוט הייתי אוכלת בצורה בולמוסית לחלוטין.
אוכלת כאילו בלי לשלוט בזה, בלי לנהל את האכילה.
בלי לנהל, בלי להפסיק.
איך זה השפיע לך על החיים?
זה נתן לי תחושות קשות. אני, קודם כל, אני הרגשתי כל כך מלאה והגלגלה, וכאילו, זה לא שבאמת הייתי שמנה, כי הייתי מתאמנת המון, אבל הייתי באכילה.
כן. וואו.
כל הזמן הייתי אוכלת, במיוחד באירועים חברתיים. כשהייתי באירוע חברתי ומישהו היה מציע לי לאכול.
מה שנקרא, בחינה, אבל לוקחים.
אז לא הייתי מפסיקה לאכול.
וואו, מטורף, אחותי. מטורף. אני יכולה לזדות עם זה, לא, ברוך השם, תמיד היה אוכל, אבל דווקא ממקום אחר. שציימי את כל הצלחת, ושני מקררים, וצריך לגמור את כל מה שיש במקרר, וכזה.
אז כן, אז כאילו, אז השאלה שלי יותר על הפרעות אכילה, כי
איך היום...
קודם כל, אני אחרי.
מדהים.
ואני יודעת לשלוט באוכל. כמובן, עשיתי קורס NLP בשביל זה.
בסדר, מעולה, מה שעובד עובד, אני איתך.
ברור, אני כבר כאילו, הייתי חייבת לטפל בזה, ולא ידעתי איך, הלכתי ל-NLP, שם באמת הכרתי את עולם ההתפתחות פרופר.
תראה, אני אגיד לך שני דברים. אחד, בסוף מזון מעובד, מזון ג'אנקי ומזון ממכר. זאת אומרת, זה שאנחנו לא מצליחות לשלוט באכילה שלנו, נכון, יש את הסיפור שסיפרת על הבית והכל, אבל יש פה סיפור הרבה יותר מרכזי, ששם נמצא המפתח לשינוי, וכשאני הבנתי את זה, הבנתי למה לא מצליחה לעמוד באף דיאטה. כי ברגע שאת נותנת לגוף שלך מזון אמיתי, שיש בו ויטמינים ומינרלים ונוגדי חמצון ודברים שבונים את הגוף, אז המוח שלנו מתחיל לסבוע, והוא מוטט לנו על רמות צובע גבוהות. אם את אוכלת כל היום שוקולדים וממתקים ודברים לא בריאים, מה קורה למוח? הוא אומר, רגע, שנייה, עכשיו ואוריאן אכלה פיצה. בוא נחפש את הוויטמינים, את המינרלים, הוא מתחיל לקלף, להקל את הפיצה, להוציא את כל הרכיבים התזונתיים. הוא לא מוצא הרבה רכיבים תזונתיים, ואז הוא אומר לך, אוריאן, טוק, 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 תביא לי דלק. מה אוריאן חושבת? עוד משולש פיצה, עוד משולש פיצה, עוד משולש פיצה, ואז זה לופ שהוא בלתי נגמר, שאני מזינה את הגוף שלי רק ברעל, ואני כל הזמן רעבה, ואני לא מבינה למה אני רעבה. את רעבה לא כי את רעבה לאוכל, את רעבה לדלק, לויטמינים, למינרלים, לנוגדי חמצון. ברגע שאני הבנתי את זה ונפל לי הסימון, הבנתי שאני צריכה לשנות את האכילה שלי. עכשיו, לשנות את האכילה מקצה לקצה, זה לא פשוט. לכן אמרתי, אוקיי, בהדרגה. התחלתי עם פירות בבוקר, במקום קפה ועוגה. פירות בבוקר, הסתגלתי לזה לאט לאט, ראיתי שזה נותן לי אנרגיה, ראיתי שאני לא צריכה את הקפה בבוקר, שזה מאיר אותי וכאילו מאיר אותי. וככה, אתה, את המוח מתחיל להתאזן, וצהריים, לא שיניתי את כל ארוחת הצהריים, ירקות, קבוע, ירקות חיים. נגיד, עכשיו אצלי זה כלל. אני אצא למסעדה עם חברות, זה תמיד יהיה סלט. גם נזמין את הפיצה, את הפסטה, אבל תמיד עם ירקות חיים. למה? כי ירקות זה המזון עם הצפיפות התזונתית הגבוהה ביותר. זאת אומרת, הערך התזונתי כל כך גדול, שאני רוצה להכניס את זה לגוף שלי, וממש התחלתי ללמוד וללמד את עצמי, הרגלי אכילה חדשים שתומכים באיזון וסובה. קודם כל, פיזיולוגית. כי פיזיולוגית, אני רוצה לעזור לגוף שלי. זה לא יעזור אם אני אעשה טיפול NLP, ואני לא אשנה את האכילה שלי, כי אני אמשיך, המוח שלי ימשיך לבקש סוכר. זה פשוט מה שאני מאכילה את המוח שלי, זה מה שהוא יבקש. עכשיו, בד ובד, אני רוצה להתחיל לעבוד על כל המקומות של הסיפורים, הסיפור שאת סיפרת, הסיפור שאני הייתי מספרת לעצמי, הרגלי אכילה, למשל, אני כאימא, מהר מאוד הבנתי, שאם אני לא אעשה לי כלל, שכשהילדים שלי מסיימים לאכול, אני זורקת לפח, בלי לחשוב, בלי עצירה, אוטומט, זורקת לפח את השאריות של הילדים, אני אהיה הפח זבל של הילדים שלי, של השאריות שלהם, והדבר הזה, כל השאריות האלה, סוף שנה, זה 10 קילו, בלי למצמץ.
אבל זה לא נוגד את התורה, כאילו בעל תשחית.
ומה עם בעל תשחית לגוף שלנו? איפה בריאות הגוף? זאת אומרת, השאלה היא האם בסוף אני רוצה להכניס אוכל לגוף שלי שפוגע בגוף שלי. כי זה פוגע בגוף שלי, אני לא תכננתי לאכול את השאריות האלה, נכון? אני לא הייתי עכשיו הולכת ומוציאה מהמקרר שאריות של אוכל ויושבת ואוכלת. אם עכשיו באתי ותכננתי לעצמי ארוחה ואני אוכלת, יושבת וזה, מעולה. אבל לאכול שאריות של הילדים, וזה מה שהמון המון אמהות עושות, הן אוכלות את השאריות של הילדים. ולא מבינות איך בסוף שנה, הם עוד 10 קילו, רק מהשאריות של הילדים. עכשיו, תחשבי על זה, את צריכה לקבל כל כך הרבה בחירות, להחליט, כל כך הרבה החלטות שקשורות שקשורות לאוכל לאורך היום, אם את לא תעזרי לעצמך להצליח, הסיכוי שתצליחי לאורך זמן הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן אמרתי לעצמי, כל המקומות שמפילים אותי, אני שמה גבול, אני עוזרת לעצמי להצליח. אז לדוגמה, השיריות של הילדים, בגלל שזה פוגש אותי יום יום, זה יכול לפגוש אותי פעמיים, שלוש ביום, אני לא רוצה להרוס לעצמי, אני זורקת לפח בלי לחשוב. מגן עליי, שומר עליי, מושלם, מי יותר חשוב? אני, הגוף שלי, או פח זבל, או השאריות האלה, שאני לא אזרוק אותם בטעות לפח. זה סתם, זה נקודה קטנה של איך אני מתחקרת את מה שמפעיל אותי ועוזרת לעצמי להצליח. עכשיו, היום, בגלל שאני מאוד מאוד מאוזנת, אני אוכל לשבת במסעדה עם חברות, ואנחנו נזמין איזה 5-6 מנות, ואני לא אוכל את כל הצלחת פסטה, ואני לא אוכל 3 משולשים של פיצה, אני לא צריכה כבר. הגוף שלי כבר מאוזן, הוא יודע לבחור נכון, זאת אומרת, יש שליטה עצמית, אוקיי? אבל יש נקודות שבהם אני אומרת לעצמי, מזל, תשחררי, כאילו, זרקי לפח, אל תחשבי יותר מדי, אל תתני לעצמך את ההזדמנות ליפול, תעזרי לעצמך, אוקיי? גם במקרר שלי, תפתחי את המקרר, אין ג'אנק. כי אני לא רוצה שיהיה לי ג'אנק במקרר, אני לא רוצה ליפול, אני לא רוצה להיות חזקה מול הדבר הזה. אני רוצה לשמור את האנרגיה שלי לדברים אחרים, להפעיל שם את המוטיבציה ואת הכוח רצון שלי.
אני חושבת שזה באמת כאילו בשליטה עצמית, כי איך מפתחים אותה? כאילו, היום בדיעבד אפשר, כאילו, אני יכולה נגיד להגיד איך אני גרמתי לעצמי לפתח את השליטה העצמית, אבל יש היום כל כך הרבה ילדות, בנות, נשים, שהן חוות סטרס, בגלל כל מה שאנחנו חווים במדינה, כאילו כל המלחמות ו...
בגלל זה אמרתי, זה מתחיל בלשנות את התזונה. ברגע שהגוף שלך פחות ירצה מתוק, אז את תעברי ליד מתוק, וזה לא יעשה לך כזה טירוף. זה מתחיל משם. לא יעזור. אני רוצה שינוי באכילה שלי, שינוי בהתנהגות אכילה שלי. אני חייבת להתחיל לאכול אוכל אמיתי. אוכל שמזין את הגוף שלי. אני הרבה פחות ירצה את הג'אנק. וגם כשאני אוכל את הג'אנק, כי אני רגילה, כי זה פיתה אותי, אני ארגיש את הכאבי בטן, אני ארגיש שזה כבר לא טעים כמו פעם, אני ארגיש שזה לא עושה לי טוב, ולאט לאט זה יתחיל להתווסט. אוקיי, אז זה בעצם בשני מישורים. מישור אחד שאומר, אני צריכה לשנות את התזונה עצמה, במה אני מזינה את הגוף שלי. אגב, זה כמו בשינוי תודעתי. אם אני כל היום מספר לעצמי סיפורים ואזין את עצמי בזבל, זה כמו להזין את עצמי באוכל זבל, זה אותו הדבר. זה מה שיפרח, זבל. אבל אם אני אתחיל להזין את עצמי באוכל אמיתי, בתזונה טובה, גם בתודעה טובה, בסדר? גם במחשבות טובות, אמונות חיוביות, אז מה יצמח? דברים טובים. זה מה אני שותלת, אוקיי? זה עובד, זה פשוט מדהים ששינוי אכילה, זה כמו שינוי תודעה, זה אותו דבר. בשניהם אני מזינה את עצמי. פה זה מחשבות, פה זה אוכל, במה אני בוחרת. אני חושבת שבאוכל פשוט אנשים לא מבינים כמה זה משפיע על הגוף. כל כך נרמלו את זה, שלאכול זבל זה בסדר, לא קורה כלום. סבא שלי חי עד 120, והוא ישן ואכל סיגריות, אבל סבא שלך הוא לא חי בעידן שלנו, שהרעלים פה הם מטורפים, ושהתזונה היא סופר מועבדת, ולחץ וסטרס, כמו שאמרת מקודם, זה כבר עולם אחר.
כן, זה כבר נכנס כאן למשוואה דברים אחרים, ש... אני כאילו 10 שנים אחורה, לא, שום דבר לא היה חשוף.
נכון, נכון.
בחוץ, זה שונה. סכימה. היום יש מודעות שונה לחלוטין.
נכון, ועדיין, עדיין, עדיין, נשים נופלות לדיאטות, ועושות תהליכים קיצוניים, ולוקחות זריקות, ועושות ניתוח לקיצור עקבה. זאת אומרת, עדיין עם כל הידע שיש בחוץ, יש איזושהי אמונה, שאם לא עושים משהו קיצוני, כדי לרדת במשקל, אז לא יורדים, או כדי לשנות את האכילה. ואני בהזדמנות זו אגיד שלי יש פודקאסט סולו, של 49 פרקים, זה ממש המסע שלי. איך אני שיניתי את האכילה שלי מקצה לקצה, מידע מקצועי, דברים תכלס, מה לעשות, מה לאכול וכולי, ועד ידע ממש של כאילו, איך רגשית אני משנה את האכילה שלי, איך אני מוצאת את הכוחות לבחור בעצמי, איך אני מוצאת את העוצמות שבי וכולי, זה ממש לעשות שינוי שהוא רחב, ואני אגיד לסיום, שאני, מי שאני היום, בזכות זה ששיניתי את האכילה שלי, בזכות זה ששיניתי את הצלחת שלי, והתחלתי לשלוט במה שבידיים שלי, הפכתי להיות מי שאני היום. חד משמעית, אני לא חושבת שהייתי מצליחה בעולם העסקים, אם לא הייתי משנה את הצלחת שלי. זה התחיל משם, ותראי לאן זה הגיע.
זה נכון, כי כשאנחנו מצליחים בתחום אחד, אנחנו מצליחים בהכל.
אבל זה להצליח בתחום שלרוב האנשים, את תראי גם אנשים סופר מצליחים, הנה, ראיינתי חברה שלי, עשינו פרק משותף, נופר שמואלי, שעשתה ניתוח קיצור קיבה, ואני אומרת לה, את אישה מצליחה, את מטורפת, איך את לא מצליחה לרדת במשקל? אז יש הרבה אנשים סופר מצליחים, שלא מצליחים לרדת במשקל. אז אם אתה מצליח פה, בדבר הזה שרוב האנשים נכשלים בו, איזה עוצמות זה ייתן לך? איפה אתה יכול להיות? לאן עוד את יכולה להגיע? ופשוט לחבר את זה למטרה גדולה. מה המטרה הגדולה? מה את רוצה? מה יכול לקרות לך בזכות זה שתשני את הצלחת שלך? איזה בן אדם את יכולה להיות בעולם הזה? על מי זה ישפיע? אני אחרי שילדתי את סיה שלי, הבנתי שאם אני לא שמה לי מטרה גדולה, רואה את עצמי באיזשהו ויז'ן גדול, אני אוכלת כל היום, עולה במשקל, מוותרת לעצמי, עייפות, הלילות ללא שינה, ענקה. פשוט ראיתי אמא אנרגטית, חזקה, לילדה, כאילו ראיתי את הילדה שלי שמחה בזכות האנרגיות שלי, וכל פעם שהיה פיתוי, את מי ראיתי? את מזל הזו שאני רוצה להיות. וכל פעם בחרתי בזה, וזה עצים אותי, ונתן לי כוח, וחיברתי את זה מטרה גדולה, וזה הניע אותי. לא ראיתי את מזל בג'ינס של ה-32, זה לא עניין אותי. עניין אותי יותר ערך ששווה לי בשבילו, מה שנקרא לסבול, כי אגב, כשאני רואה את הג'ינס 32, ואני רואה את ההוגה, אני אומרת, טוב, יאללה, נאכל את ההוגה מחר, מחר אני אכנס לג'ינס. אז אני לא אכנס לג'ינס, לא נורא, אז בקטנה, בא לי אוהב אותי ככה. אני אוותר לעצמי, ושאני רואה את הילדה שלי, שאני רואה את האישה, שאני רואה את האנשים שאני משפיעה עליהם, וואו, רגע, 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 אני שמה את ההוגה בצד, זה יותר שווה.
שאת מדמיינת את התחושות, כי כשאנחנו מדמיינים את התחושות, אנחנו בעצם מזמנים את זה אלינו, כי זה הכי חזק מהכל.
וזה גם עבור מי, כשאני רואה עבור מי אני עושה את זה, זה לא רק עבור עצמי, יש פה משהו גדול יותר. אני מחברת פתאום את האכילה שלי לדבר גדול, וואו, כמה כוח זה נותן. לי יש את זה שינת החיים, זה ממש עזר לי להגיד לעצמי, וואו, אני לא מוותרת לעצמי, אני צולחת פה את האתגרים ואת הפיתויים.
אני חייבת רק להגיד לך דבר אחד אחרון, אמרת לאן עוד זה יגיע. בדרך כלל, בני אדם, רק כשהם חווים משהו קיצוני, כאב קיצוני מאוד מאוד גדול, רק שמה הם מתעוררים.
אני מסכימה.
כשמישהו מאבד מישהו מהמשפחה שהוא קרוב, רק שמה הוא מתחיל להתקרב לבורא עולם.
מסכימה.
כשמישהו חווה פתאום, מגלה שהבדיקות דם שלו לא תקינות, מגלה פתאום חלילה וחס, איזשהם מחלות שמתפרצות לו בגוף, רק שמה הוא לוקח את עצמו בידיים, והוא מתחיל לאכול בצורה בריאה יותר, ולשנות את כל ההרגלים שלו.
מסכימה.
וגם בעסקים, ובכל תחום, וגם בזוגיות, ורק כשאנחנו חווים דברים קיצוניים, החוכמה זה פשוט שנייה לפני. זה לזהות.
אבל לא תמיד זה ככה. לפעמים עדיף לחוות את זה על הבשר. באמת, לחוות על הבשר, ליפול ולקום. כי זה הרבה יותר עוצמתי, עד כמה גרסה.
זה הרבה יותר כואב.
זה כואב, אבל זה מחשל.
לגמרי, אבל...
לפעמים ברירה, צריך לעבור דרך המסע הזה. תראי, אני נגיד היום אמרתי, עברתי את הגירושים שלי בקלות, אבל זה כי עברתי משברים אחרים לפני. זה הכין אותי.
אבל אפשר עדיין למנוע את הנקודות הקיצוניות האלה, לרוב אנחנו נגיע לשם.
נכון.
בכל דבר.
אני מסכימה איתך.
לרוב מגיעים לנקודות הקיצוניות.
אני חושב שבן אדם צריך לזכור שבסופו של דבר, הדבר הכי קבוע בחיים זה שינוי. שינוי קורה, עכשיו תבחר, או שתבחר אתה להשתנות מעצמך, או שהשינוי יחפה עליך, ואין דבר כזה להישאר במקום. או שאתה הולך אחורה, או שאתה הולך קדימה. תבחר, או שאתה נובל, או שאתה צומח. זה פרופורציות.
לגמרי. טוב, איזה כיף. הייתה לנו שעה מדהימה. פרק מרתק לחלוטין.
וואי, לגמרי.
עם מזל כהן המקסימה, איזה אנרגיות טובות יש לך, איזה עדינת, איזה חמודת.
די, מאמי.
מקרינה פה באמת אנרגיות טובות. ואני לא אומרת את זה, אני לא נותנת מחמאות למי שבאמת, את זה מהלב.
איזה כיף לי. תודה רבה. אז... באמת, היה לי כיף.
אז היה לנו כיף ממש, ואנחנו ניפגש גם בפרק הבא, ואני רוצה גם להודות לכל מי שמאזין עכשיו, שקודם כל תדעו לעצמכם שהזנתם והשקעתם מהזמן שלכם בשביל להתפתח אישית, עסקית, תודעתית, וככה תתפחו לעצמכם על השכם, ואם אהבתם אז תדרגו את הפרק, אם אתם צופים ביוטיוב אז כמובן שתעשו סאבסקרייב, כי כל חמישי בשעה 16:00 עולה פרק חדש,
שלם.
וכמובן שתכתבו לי, כי אני אוהבת לשמוע את המסרים והתובנות שנופלים לכם, ובאמת ככה בכיף ובאהבה אני אענה לכם חזרה.
גם אני עונה דרך אגב, מי שרוצה לכתוב, תכתבו לי באינסטגרם, אני עונה באופן אישי.
איזה כיף, אז תודה רבה למזל כהן, היה לי כיף והיה לי מדהים, ואנחנו ניפגש.